רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט,
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
שלום לכם מאזיני וצופי רדיו סול. כאן יד המיקרופון של רדיו סול, בן שפט וגדעון גרייף. את תוכניתנו הפעם בסדרה המוקדשת לפרשיות שהסעירו את מדינת ישראל הצעירה, נייחד לפרק שנמשך עשרות בשנים והסתיים למעשה רק בשנים האחרונות, כוונתי למעברות. המעברות שהוקמו בחופזה ברחבי הארץ בתחילת שנות ה-50 נועדו לפתור את בעיית השיכון להמוני העולים החדשים שהציפו את מדינת ישראל בשנותיה הראשונות, והיו אמורות להיות פתרון ארעי, פתרון זמני, שיוחלף בתוך פרק זמן קצר במגורי קבע לעולים החדשים. אלא שכמו כל פתרון זמני, המתבצע בתנאי מצוקה, גם סיפורן של המעברות נמשך עשרות בשנים. בסדרה זו אנחנו מתבוננים על אירועי העבר מפריזמה רב שכבתית, כך שאך טבעי הוא שהאירועים משתקפים על האורות ועל הצללים שלהם, וכך מן הדין שיהיה, וגם הפעם נתבונן בסיפור המעברות בגווני אפור, ולא רק בצבעי שחור לבן. יש לנו היום שני אורחים, שני האורחים שלנו, בני אשר ואלוף משנה במילואים, ברוך אילון, שלום לכם, האם אתם איתנו על הקו?
שומעים.
שלום בני, שלום אלוף משנה אלון, האם אתם איתנו?
ברוך,
אתם לא נשמעים כל כך חזק.
שומעים אותנו?
עכשיו,
קורה? כן, האם אתם שומעים אותנו, בני? ברוך?
אני שומע אותך, אבל מרוחק. די חלש. אבל אני שומע.
אתה שומע.
אתם שומעים אותי טוב?
אז אולי נשמע שיר לפתיחה וננסה לשפר את האיכות. הנה יזהר כהן בשיר כלולות.
טל מהר גלעד אבילך, אחותי קלה. סב אופיר אני אמצע לך, אחותי קלה. בישרך אני אקלה, שושן שחור קלה. בישרך אני אקלה, שושן שחור קלה. את פנינת הים אדוג לך, אחותי קלה. ובגעי מלכות אקבור לך, אחותי קלה. בישרך אני אקלה, שושן שחור קלה. בישרך אני אקלה, שושן שחור קלה. אל גני תבואי חרש חרש, אל גני בעין רואי. שחורים כל שושני כמו לחם אביונים, כמו שיר אהבה. שחורים כל שושני כמו לחם אביונים, כמו שיר אהבה. פת של חרובים אתן לך, אחותי קלה. ושמלת אביון על בישלך, אחותי קלה. בישרך אני אקלה, כוכב רחוק וקר. בישרך אני אקלה, כוכב רחוק וקר. את יומי המר תמתיקי, אחותי קלה. ובגדי כלולות תתני לי, אחותי קלה. בישרך אני אקלה, כוכב רחוק וקר. בישרך אני אקלה, כוכב רחוק וקר. אל גני תבואי חרש חרש, אל הגן בעין רואי. יפים השושנים כמו לחם אביונים, כמו שיר אהבה. יפים השושנים כמו לחם אביונים, כמו שיר אהבה.
שוב שלום לכם, בן ישר וברוך אילון. השאלות שלנו מכוונות לשניכם, הרגישו חופשי להגיד.
לא נכון, אולי תיסע לראש העין, תפתור את כל הבעיות שם.
אם כן, השאלה הראשונה שאנחנו מציגים לכם, החיים במעברות היו בלי ספק קשים מנסוע, אבל היו בהם גם כמה נקודות אור. הייתי מבקש משניכם התייחסות לשאלה הבאה, מה היו הצדדים הבלתי נסבלים והצדדים הטובים יותר הקשורים בחיים במעברות? מי היה רוצה לפתוח?
גדעון, תשאל עוד פעם בבקשה, כי אני לא שמעתי.
כן, אני חוזר. החיים במעברות היו בלי ספק קשים מנסוע, אבל היו בהן פה ושם גם כמה נקודות אור. מה היו הצדדים הבלתי נסבלים, הקשים, המייסרים, ומה היו הצדדים הטובים יותר, על פי הזיכרון, הקשורים בחיים במעברות? בבקשה.
אוקיי. קודם כל, הם לא היו חיים קשים מנשוא. עובדה שנשאו אותם מאות אלפי אנשים, ויצאו מהם ועשו את התקומה במדינה. אז זה דבר ראשון. בית, התקופה נמשכה בערך 14 שנה. המעברה הראשונה הוקמה ביוני 50 בכיסלון, והאחרונה פחות או יותר ב-64-65, למרות שפה ושם נשארו עוד כמה מעברות פה ושם שלא נסגרו לגמרי. אבל בגדול, בסביבות 14-15 שנה, לא עשרות שנים. זה בשביל העובדות ההיסטוריות. מה שנשאר לנו בזיכרון זה סיפור אחר.
כן.
אנחנו בעמודת המעברות מהכרה לתקומה, מספרים את הסיפור בעיקרו חיובי שהיה במעברה. היו הרבה מאוד קשיים. הקושי העיקרי היה הפרנסה. אנשים עברו ממעברה למעברה כדי להתפרנס. הפרנסה הייתה קשה, וסביב הפרנסה קרו הרבה דברים שחלק מהם פולקלור, חלק מהם ראיתם בסלח שבתי, חלק מהם מסיפורים של איך קיבלו כרטיס עבודה כדי לעבוד ביעור או במקום אחר. אני חייתי רק 7 שנים במעברות, הייתי בשתי מעברות, 2 ברחובות וחמש שנים בקורדני ב', ברוך יספר אחר כך על מעברת חלסה בקריית שמונה. אני הגעתי ארצה ב-50 ועברתי לשיקון מפוני מעברות ב-57 לעמידר ג' בכפר עתה, מה שהיום נקרא קריית עתה. החיים במעברה בשבילי היו נפלאים. הילדים, היו לנו חיים נפלאים. למי שהיה קשה זה להורים, שהיו צריכים מצד אחד לעבור את המשבר מאיפה שהם באו, עם כל הקושי שהם עקרו את עצמם או נעקרו ברחבי העולם, אבל כשהגיעו הנה חיכה להם או צריפון או אוהל או איזה מבנה בריטי, שההבדל בין משפחה למשפחה היה במחיצה עשויה מסמיכה. אבל דבר אחד חשוב מאוד לזכור, במיוחד בתקופה הזאת היום, אנשים באו עם תחושה של גאולה. סוף סוף יש להם מדינה משלהם. אם תסתכלו בתמונות, תראו אנשים שעומדים בחליפות, 3 חלקים, בבוץ ומחייכים. לקח לנו שנה להבין למה הם מחייכים. הם מחייכים כי סוף סוף הם במדינה משלהם. אף אחד לא יאנוס להם את הילדה, לא יגרש אותם, לא יאנוס להם את הבית, זה המדינה שלהם. ומה שעוברים זה איסורי גאולה. אז זה בשביל לתת את המעטפת.
בני, רק רגע, רגע. בני.
אני איתכם.
רק רגע, ברוך, אולי אתה יכול להוסיף מצדך על החוויות שלך הראשוניות שישלימו את מה שבני סיפר לנו?
בטח. חלק דרך אגב מאוד דומה. הוריי עלו לארץ ב-1951, הייתי בן 2.
מהיכן?
מרומניה. הוריי היו בוגרי השואה. ואחרי השואה צריך להבין שדברים בארץ לא נראים כמו שנראו במקומות אחרים או כמו שנראו לפני השואה. לקחו אותם, הם הגיעו באונייה מרומניה, או הגענו באונייה מרומניה, מסעית פתוחה מחיפה לחלסה.
בן כמה אתה היית? רק רגע, בן כמה היית?
הייתי בן 2. כך שמן הסתם לזכור בדיוק את החוויות מגיל 2, 3, 4, אני לא בדיוק זוכר, אבל בוא נגיד שתקופת המעברות מכסה את התקופה של הגן ובית ספר יסודי שלי. בתקופה הזאת, אם לדבר על קשיים, הוריי בהשוואה לשואה קיבלו את הדברים. שומעים אותי דרך אגב?
כן, שומעים אותך טוב. תמשיך, מאוד מעניין.
הוריי, בעיקר בעקבות זה שהם באו אחרי השואה, קיבלו את הדברים כמו שהם, בלי להתלונן. אני לא זוכר ששמעתי פעם את הוריי מתלוננים, אבל זה לא אומר שלא היו קשיים, בהחלט היו קשיים, ואולי הדבר הכי מאפיין את זה, זה שאבי עבד יותר ממשמרת אחת. בהתחלה עבד בקיבוצים בכל מה שהזדמן, אחרי זה עבד כמחסנאי בסולל בונה בקריית שמונה, כשזה כבר היה קריית שמונה. גידל חצר עם רפת, עם סוס ועגלה, וכלב ושובח וכל מיני דברים נוספים. היה הולך בבוקר לעבודה עם סוס ועגלה, אחרי העבודה הולך לדרום קריית שמונה לקרוס, לחתוך עשבים, ומביא עגלה מלאה עשבים שיהיה אוכל לפרות. זה לא חיים קלים. במקביל, מה עושים עם הפרות? חולבים ומוכרים חלב. בין היתר, חלק מהחוויות שלי היו לקחת קד מלא חלב בבוקר לפני בית ספר, וללכת לשווק, למכור את החלב למי שקנה אותו בקריה. כך שבסך הכל, זה לא חיים קלים, אבל מבחינת הזיכרונות שיש לי, זה רק הדברים הטובים. אני בהחלט לא לוקח את החיים בקריה, או בחלסה, במעברה, כדבר קשה. הוריי גרו 3 ימים באוהל, 3 שנים בצריף, בפחון סליחה, ואחרי זה עוד מספר שנים בצריף עץ שוודי, דו משפחתי, ושם התחיל העסק עם הסוס והעגלה והרפת, ונחשים שהסתובבו שם גם כן, כך שהדברים האלה היום אותי לא בדיוק מפחידים.
תודה רבה לך, ויש לי שאלה לבני. תסביר לנו בבקשה מה ההבדל העיקרי בין מחנה העולים למעברה.
מחנות העולים או בתי עולים קמו עם הקמת המדינה ב-48 והם התקיימו עד מרץ 50, שבעיקרון זה היו מחנות צבא שננטשו על ידי הבריטים, והסוכנות היהודית לקחה אותם והכניסה בהם את העולים. חלק, הרוב נכנס לשם, חלק נכנסו לרכוש הנטוש, ומי שהיה, אגב, מי שקלט את העולים, הייתה הסוכנות היהודית, לא המדינה. המדינה הייתה ענייה, אחרי מלחמה קשה, עם 1% של הרוגים, ולא היה כסף. מי שהיה מאורגן, ובכל זאת היה לו קצת כסף, הייתה הסוכנות היהודית. אשכול היה גזבר...
עוד רגע לפני שניגע באשכול, מה היה ההבדל בין מחנה העולים למעברה מבחינת אחריות העולים? אם אני הבנתי נכון שבמחנות העולים, העולים קיבלו מזון ודיור ללא תשלום, ובמעברות נדרשו העולים לדאוג לפרנסתם בעצמם. מה אתה יודע מזה? מה קרה פה? מהו ההבדל הענקי בין מחנה עולים למעברה?
אני אסביר, זה די פשוט כמו שאומרים במתמטיקה. מחנות העולים, המדינה לקחה אחריות, או הסוכנות לקחה אחריות על העולים בשלושה דברים. קורת גג, פרנסה ומאות כיס לסיגריות ולמה שנקרא אספקה קטנה. ארוחות קיבלו בבית העולים 3 פעמים ביום, עמדו בתור ואכלו בחדר אוכל מרכזי. המגורים היו בחינם. ואת המעט כסף שנתנו לסיגריות ולכל מיני הספקה קטנה שאנשים היו צריכים, חילקו את זה לאנשים כמה שהיה. כמו שאמרתי, במרץ 50, בא אשכול ואמר, נגמר לי התקציב. אני כבר לא יכול להחזיק את מחנות העולים, אבל יש לי רעיון. הרעיון שלי הוא להקים מעברות, ושם העולים יצאו להתפרנס, כי ברגע שהם בתוך מחנות העולים היה גם לחץ עצום, כי אנשים ישבו כל היום, אמנם קיבלו כמו בדמי החלוקה קצת כסף, אבל זה היה מין סיר לחץ עצום, תחשבו על כל העדות, על בליל השפות והתרבויות, והתרבות הכי פשוטה זה איך לעמוד בתור. אני כבר לא מדבר על מקלחת, או להביא מים מהברזייה, ועוד דברים אחרים שלא יגבו.
דהיינו, העולים במעברות התבקשו לפרנס את עצמם.
נכון. אשכול אמר את זה מבחינה שניתן להם את הכבוד לפרנס את עצמם. אלא שאת זה, כמו בהרבה מקרים, לא גילו לעולים. והעולים הרגישו כאילו הם ננטשו. עד לרגע מסוים הם קיבלו, פתאום אמרו להם, תסתדרו, אף אחד לא בא להסביר להם.
אבל מצד שני, הם הפנו אותם לעבודות, מה שנקראים היום עבודות דחק. ייעור, ניקוש סלעים.
היא מילה גדולה מדי. היה מעט מאוד, העולים בכמות היו הרבה יותר, או הצרכים היו הרבה יותר מהאפשרות להסיק. לכן גם עבודת הדחק ניתנה במשורה. סיפר לי אחד, היה לו לחלק, אז הוא חילק לפי גודל המשפחה, והיו משפחות שקיבלו 4 ימי עבודה בחודש ביור, ומזה היה צריך לקיים את המשפחה.
אשר, מה אתה זוכר מהתקופה שבה נדרש אביך לפרנס את עצמו מעבר לחליבת הפירות וכו'?
קודם כל שמי בני אשר.
בן אשר.
אז סליחה?
בני אשר וברוך אילן.
ברוך, אני התכוונתי לברוך.
ברוך זה, שנינו מתחילים בבית, זה בסדר.
ברוך, אתה איתנו? זוכר,
אני איתכם כל הזמן, משתדל להיות שקט כשלא מדבר. סליח.
מה שאני זוכר,
קודם כל, אם בני הזכיר את עבודות הדחק, זה נהיה בתקופה יותר מאוחרת. בתחילת הדרך, הדיירים של המעברות קיבלו את הדיור והיו צריכים לדאוג לעצמם. חוץ מאשר פתקים למזון, הם היו צריכים לדאוג לעצמם, וזה היה מאוד תלוי ביוזמה של האנשים. מי שרצה, הלך, חיפש עבודה, הוריי הלכו וחיפשו עבודה בקיבוצים או בכל מקום אחר אפשרי. מי שלא הלך לחפש, בדרך כלל ישב וכיתר, הסתפק או נאלץ להסתפק במה שנתנו לו. כל העניין של הקמת רפת ודברים מן הסוג הזה, לפחות מה שאני למדתי ב-2013 לקחתי את הבנים שלי לטיול שורשים ברומניה ובאוקראינה. הוריי גדלו במקום שהיום הוא אוקראינה. ומה שראיתי שמה זה בדיוק דברים כמו שהיו לנו בקריית שמונה במעברה, כשגרנו בצריפי עץ. בית עם חצר, עם הרפת ועם כל הדברים האלה, זה בדיוק מה שראיתי באוקראינה לפני 10 שנים. כך שהם באו, הבינו שהם צריכים לדאוג לעצמם, ומה שהם ידעו זה מה שהיה להם בחול לפני שהם עלו ארצה.
ומבחינת הברואה, מה אתה זוכר, ברוך?
אני זוכר שכשגרנו בפחונים במעברה, היו שירותים במרכאות משותפים.
לכמה, כמה, כמה, כמה חלקו את אותו, את אותם שירותים במספרי אנשים?
אני בגיל ההוא לא בדיוק ידעתי לספור, אבל היו רבים. אבל מה שאני כן זוכר זה שבצריף, גם בפחון וגם בצריף העץ, גם היה לנו פח בבית ששימש לשירותי חירום בלילה. גם כשגרנו בצריף וגם כשעברנו אחרי זה לבית מבלוקים, השירותים היו בחצר. גם שם זה היה בול פגיעה, אלא אם כן בשלב מסוים הצליחו לארגן אסלה במרכאות. אז זה היה חלק מהחיים, ככה קיבלו את זה. דרך אגב, באוקראינה זה גם מה שיש, או מה שהיה לפני 10 שנים, בחלק מהדירות. כי מים זורמים באוקראינה אין, יש באר בחצר, כך שזה היה די טבעי, בפחון לא היו מים בתוך הפחון, היית צריך ללכת לברזייה ולקחת מים.
יש לי עכשיו שאלה שהיא קצת
עדינה.
האם אתם זוכרים נקודות בהם נפגעתם מבחינה גזענית?
אני אענה בדיוק את ההפך. בילדות שלי, ולא רק בילדות, אלא עד היום, אני נפגש עם חברים מקריית שמונה, בטח עכשיו אחרי הפינוי או ההתפנות מקריית שמונה, עם חברים שאיתם גדלנו ביחד, והיו שם חברים מכל המקומות, מתימן ומפרס ומעיראק ומפולין ומרומניה ומכל מה שאפשר להעלות על הדעת. גזענות לא הייתה.
אתה אבל מונה את... בעצם מקומות מוצא שכולם בעצם אירופאים, מה קרה? לא היו איתכם במעברה, לא היו מרוקאים או תימנים או...
בן, אני הזכרתי, התחלתי בתימן ועברתי לאיראן, פרס, עיראק, וכן אתה צודק, בשלב יותר מאוחר, 54-56, הגיעו גם המון עולים ממרוקו. אבל כל הסביבה שלי, החברים שלי, בית הספר, קהילה אחת, נחמדה מאוד.
מה אתה זוכר, בני?
המעברה שלי הייתה יותר מגוונת. בקורדני ב' 90% היו עולים מטורקיה, אבל היו לנו מרוקאים ופנסים ופולנים וצ'כים ורומנים, הרבה רומנים, חברים שלי עד היום, והכל היה בסדר. אף פעם לא הייתה גזענות. הדבר היחיד שהבדיל היה שאמרו למישהו, אתה עולה חדש. אם הוא הגיע שבוע אחריך, אז הוא כבר עולה חדש.
ואחרי זה אמרו לך, בשר טרי.
בשר טרי בצבא.
כמו בבקום. אבל אף פעם...
ומה הייתה, איך אתם דיברתם, מה הייתה השפה ביניכם? יידיש?
איפה?
במעברות. איך דיברת עם הבחור מטורקיה או מיוצאי אירופה? מה הייתה השפה המאחדת אתכם?
איזה שאלה. דיברנו בעברית. בבית דיברתי צרפתית, דיברנו לדינו, דיברתי טורקית, למדתי מילים ביידיש, אבל בעיקר עברית. למדנו בבית ספר, למדנו שירה, למדנו שירים בעברית, למדנו ציונות, למדנו טבע, הייתה לנו מקהלה. איזה שאלה? הכל היה בעברית. ואף פעם לא אמרו למישהו, אתה מרוקאי, או אתה טריפוליטאי, או אתה כזה. אני מדבר שש שפות. ואם אני רוצה לדבר עם מרוקאים, טריפוליטאי, בבאזוורד אני אומר לו, הוא גס תשוגה, הוא בטוח שאני בא מאילוף. אבל זה, כולנו דיברנו עברית.
האם זכורה לאחד מכם תופעה שבלילות הייתם יחד, עם כל העדות השונות, ולמחרת בבוקר מצאתם שאוהלים שונים שבהם התגוררו יוצאי אירופה, התפנו, האנשים התפנו לבדונים או לצריפים של אז, ואילו את היוצאי האסלאם, ארצות האסלאם, נשארו שם. האם אתם נתקלתם בבעיה כזאת?
לא הייתה בעיה במעברה שלי, שאני זוכר, שאנשים התפנו בגלל שהיו מעדה כזאת או עדה אחרת.
ברוך, מה אתה זוכר?
היו קשרים. איך סיפר לי חבר עכשיו, עד היום אנחנו חברים, הוא אומר, אתה זוכר את הצריף של ההוא, שהיה שני צריפים ממך, שהוא נשרף בלילה? אמרתי, בטח. הוא אומר, אתה יודע למה הוא נשרף? כי הוא רוצה לעבור לשיכון, אז הוא שרף את הצריף. אבל זה לא היה במונחים של עדות.
ברוך, מה אתה זוכר?
אחר כך מספרים את זה, מי שרוצה נבנה על זה, אבל יכול להיות שמבוגרים יותר ראו פתאום, כשהגיעו השילומים, שאנשים כמו שקיבלו ירושות, כמו שהיום מישהו מקבל ירושה, ועובר, זה דברים טבעיים, אבל לא היה פה עניין של גזענות או עדפה גזעית.
ברוך, בבקשה.
בן, אני לא זוכר שום דבר מן הסוג הזה. אולי יש מקום לציין, המורה המחנך שלי בבית ספר יסודי עלה מעיראק, רוב המורים בקריית שמונה, אני לא יודע איך ולמה זה יצא ככה, היו עיראקים, אבל החוויות מהמורים האלה יוצאות מהכלל. אני חושב שלאן שאני גדלתי, זה חלק גדול מההשקעה שעשה המחנך שלנו. אי אפשר לעשות כאן שרינג, אבל הכנתי תמונה של המורה עם התלמידים, אפשר לראות שם את האוסף הגדול מעדות שונות, כולם ביחד.
ובאיזה שפה דיברתם ביניכם?
עברית, בכיתה בוודאי עברית, בגן בוודאי עברית, בבית, אמא שלי ידעה עברית עוד מחול, דיברנו עברית, אבא שלי היה פחות שוטף בשפה העברית, אז היה גם יידיש בעסק.
הבנו. אני שמח, אני צריך לומר את האמת, אני היום בצהריים דיברתי עם אחד שוכן מעברות לשעבר, והוא סיפר לי את הטראומה שהוא ומשפחתו עברו, שבאחד מהבקרים הם התעוררו ומצאו שהשכנים הטובים ביותר שלהם באוהל הסמוך, שהוא שיחק עם הילדים כדורגל, התפנו באישון לילה, והתפנו לאחד מהצריפים, אחד מהשיכונים של אז, וכפיצוי אמרו להם, אתם יכולים להשתמש עכשיו באוהל שלהם, ולשאלתם לאן הם התפנו, הם בעצם לא קיבלו תשובה. שנים לאחר מכן הם הבינו את הדיסקרימינציה שלדעתו התחילה במעברות.
בן, אנחנו שומעים, אנחנו שומעים את הדבר הזה לא פעם אחת. אני חושב שזה מאוד תלוי במה כל אחד רצה לעשות, יכל לעשות, התאמץ לעשות. מי שהתאמץ, כולל להשיג פרוטקציה. אני לא בא להגיד שלא הייתה פרוטקציה. אני כילד לא הייתי חשוף לדבר הזה. אבל מי שרצה, הגיע לאן שרצה להגיע, ומי שלא רצה, או אם היו לו סיבות אחרות, נשאר תקוע.
ובפינוי של המעברות, אתם התפניתם יחד, כולכם יחד, או שהיו היו סלקציות?
אני לא יודע איך היה השיבוץ, אבל צריך להבין, בתקופה היא לא הקימו שכונה של 500 בתים. הקימו כמה צריפים, הקימו כמה שיכונים, ואני מניח שהסוכנות, אני לא יודע שהיה אז משרד העבודה או משרד הבינוי, אני לא זוכר חרדים מהתקופה היא, השר הבינוי והשיכון לא היה אז, אבל הגיע הזמן, עברנו לחצי צריף, ואחרי זה הוריי פיתחו את מה שפיתחו, ועברנו לחצי בניין דו משפחתי מבלוקים, קנינו, קיבלנו, לא זוכר.
אבל זה כבר הוציא אתכם מהמעברות.
אבל עברנו לחצי השני.
זה הוציא אתכם מהמעברות. ולפני שאנחנו נמשיך...
רק רגע, אולי נשמע גם...
אני רוצה לשמוע איך אני עברתי, גדעון.
כן, בני, תעבור, בבקשה.
בן?
כן, כן, זה
בבקשה,
גדעון.
בבקשה, בני.
אני עברתי ממעברת קורדני ב' לכפר עתה, כי אחי היה חולה. ואמרו שהוא צריך אוויר יבש. אז סידרו לנו דירה בכפר עתה, שזה בהרים בגובה בערך 30 מטר מעל גובה פני הים. אני רוצה, זה הכל. אבל רוב הדיירים שם היו מפונה מעברת כפר עתה. והכל בסדר. אלה שעברו ממעברת קורדני, עברו אחר כך לקריית ים ולקריית מוצקין. ולא הייתה שם העדפה של עדות. הם עברו, ולאט לאט אנשים מצאו לעצמם. והמילה פרוטקציה, או פעם נתתי הרצאה על זה, היא מילה גדולה. אגב, היה הכל במעברות. היה גם קשיים, היו גם העדפות, כמו היום. עד החבר הביא חבר, מישהו שדיבר אותה שפה. אני פעם שאלתי, אנחנו מראיינים אנשים, אנחנו לוקחים עדות, ומישהו סיפר לי שיום אחד נתנו לו לחלק את כרטיסי העבודה, ופתאום הוא העיראקי היה צריך לחלק לשאר אנשי המעברה את כרטיסי העבודה. אמרתי לו, למי חילקת? הוא אומר, מה שאת אומרת? לעיראקים חילקתי, למי אני אחלק? אז אלה דברים טבעיים. אנחנו חווים את זה כבר 60 שנה, ועדיין לא מתגברים על זה שחבר מביא חבר. ואם מישהו מדבר אותה שפה כמוני, אז יש לו אצלי העדפה. אם הוא מדבר צרפתית כמוני, יש לו העדפה. אם הוא מדבר מרוקאית כמוני, יש לו העדפה. אם הוא מדבר רומנית כמוני, יש לו העדפה. אלה דברים טבעיים. זה קורה בכל העולם. השאלה רק הטראומה, ומה נשאר מזה? ואם מישהו הצליח בחיים, כמונו, אני את כל ארגז הכלים שלי בחיים, לא משנה לאן הגעתי ומה עשיתי, הצלחתי לא רע, הכל קיבלתי במעברה, את ארגז הכלים שלי קיבלתי במעברה.
גם ארגז כלים שנקרא העדפות הדתיות.
לא העדפות הדתיות.
הרגע אמרת, אם הוא הביא את השפה שלי, כי הרי בחרתי בו קודם את האחר.
אגב, תמיד אתה צריך לבחור. משה רבנו בחר את אחיו. ומי שבא טענה על פרוטקציה, הרגו אותו, אמרו שום הרבה מחלוקת. אורח. אז זה קיים מדינה, זה לא מהיום. אבל לא, אני לא בא להגן על זה. היו דברים כאלה. היה בלגן נוראי. לא היו כללים, לא היו... עד היום אנחנו עוד לא הצלחנו לסדר. בטח שאז לא היה. אבל היה דברים... תראה, צריך להודות למדינה שלא פרצה מגפה. תחשוב על זה. לא פרצה מגפה במדינה. אם היה פוליו, זה היה חלק מהבעיה העולמית. אבל לא חטפנו מגפת קולרה, כמו שהיה באירופה. דאגו לבריאות שלנו. הייתה טיפת חלב במעברה. היה רופא. אני זוכר כשאחותי נולדה, הייתי בן 10, הייתי הולך, הייתי מקבל צנצנת עם מרק להביא הביתה. זאת אומרת, וזה היה לכולם, לא למישהו מסוים. היה מחסור, היה הקפה, הייתה בעיה להתפרנס. אבא לא עבד 10 שנים בעבודה קבועה. אבל הוא כל יום הלך פה לעבוד בנמל, פה לעבוד בגינון בחוף הכרמל. והוא מדבר 7 שפות, שלא תתבלבלו. אבל עברית לא נקלטה לו. אולי חלק מהטראומה.
בן, בימי חמישי,
אני נפגש כולל היום. אנחנו רוצים להתנחת המוסיקלית קצרה, ואחר כך ניתן לך את רשות הדיבור. נשמע שוב...
אני לא שומע אותך, גדעון.
ונשמע שוב את יזהר כהן, והפעם באבא ניבי. שיר, רצית לומר משהו, ברוך, בבקשה, אנחנו מקשיבים לך.
כן. דיברתם על עדות. אנחנו, אני מארגן קבוצה של בוגרי קריית שמונה, חלק שעוד גרים שם וחלק שלא גרים שם, אבל אנחנו חבורה אחת, ומדי יום חמישי, כמעט מדי יום חמישי, נפגשים במקום שנוח לכולם, באזריאלי. היום היו עוד 3 חבר'ה, חוץ ממני. אחד מתוניס, אחד מעיראק, אחד מאיראן, ואני מרומניה. שאלתי שאלה, או סיפרתי להם שאני הולך לדבר במפגש הזה, ואחד הדברים ששאלתי זה, הרגשתם אפליות, הרגשתם הבדלים, ירדו עליי חבל על הזמן, על מה אתה מדבר, אנחנו כולנו אותו דבר, בקושי יודעים מאיפה בא מישהו. חוץ מזה, אם לוקחים את הדור הבא, אני כבר לא יודע מה זה עיראקי, ומה זה מרוקאי, ומה זה רומני. בשבילי כולם אותו דבר.
תשאל את אמסלם, הוא יגיד לך מה ההבדל.
כן, הוא אחד מאלה שגדלו בצורה כזאת ולא שכחו, בלי קשר למה היה באמת, ומה הוא ניסה לעשות אז, ומה הוא מנסה לעשות היום.
נעבור לשאלה הבאה, אם זכור לכם, במעברות ביקור מדי פעם נציגי הממשל, הממשלה, הרשויות, אתם זוכרים מפגשים עם הנציגים הרשמיים, אם היו כאלה?
אספות בחירות. יחיד בגין, אתם מכירים? אז זה מה שאני זוכר מהמפגשים האלה, וכשבא מישהו ממפאי, זה היה בדיוק הפוך. הרבה צעקות והרבה הפרעות, כל אחד עם העניינים שלו.
בני, מה אתה זוכר?
לי חייבים עד היום, כל המפלגות חייבות לי כסף. בבחינות הייתי מקבל פתקאות לחלק. ב', א', ג', ת', וחילקנו. לא זרקנו, חילקנו. דבר שני שהיו עושים לנו וחגגנו על זה, היו לוקחים אותנו לטיולים בשבתות. בקיבוצים, את ההורים לקחו לשיחה בחדר אוכל או באיזשהו מקום, ואנחנו הסתובבנו וטיילנו בקיבוץ. וזה היה יום טיול כזה. אני לא בטוח שההורים הבינו על מה דיברו איתם. אגב, אצלי בבית אף פעם לא דיברו פוליטיקה, עד היום, שאמא כבר נפטרה לפני קרוב ל-20 ומשהו שנה, אני לא יודע מה היא בחרה. וכל פעם שאלתי אותה, אמא, מה את בוחרת? אמרה לי, זה סודי, לא בגלל זה, זה מאחורי פרגות. לכן עד היום אני לא יודע מה היא בחרה.
אז לדעתכן, חלקן של המפלגות הפוליטיות בעיצוב חיי היומיום של שוכני המעברות היה גדול?
או רק בתקופת בחירות?
היו...
בעיקר בתקופת בחירות.
ברוך, מה אמרת ברוך?
אמרתי בעיקר בתקופת בחירות, וביתר הזמנים, כל עוד לא הפריעו, היה יותר טוב. דרך אגב, אפרופו בחירות, אני זוכר פעם, כבר לא תקופת המעברות, אבל כשהייתי סטודנט, לקחו אותי לעזור למפלגת העבודה ביום הבחירות. הם שילמו. מה אני עשיתי? אני לא זוכר שעשיתי משהו, אבל כסף קיבלתי בסוף.
אז לחיים לא חייבים.
לי הם לא חייבים. בין אם אתה רוצה שאני אחזיר לך חצי, איזה 2.5 גרוש אפשר.
לא, אני הייתי אחר כך קבעת באחת המפלגות וקיבלתי ברוך השם, היה בסדר.
כן, בני. השאלה הבאה, בן.
במבט לאחור, איך נראית לך היום תקופת חייך במעברה?
השאלה מכוונת לשניכם.
מבחינתי, אני חושב כבר ציינתי קודם, זה תקופה נהדרת. שוב, אני לוקח תקופת המעברות, לא את התקופה שהיינו בפחון, יותר בתקופה שגרנו בצריף. לימודים בבית ספר יסודי עם מורה נהדר, אני חושב שהוא ייצב לי, גם הוריי דחפו מאוד שאני אלמד, אבל מזה גדלתי לאן שגדלתי, ואני בהחלט זוכר את התקופה, תקופת המעברות כתקופה נהדרת, עם קשרים שמתקיימים עד היום, בלי קשר לאיפה גרנו ואיפה אנחנו גרים היום, ואיפה למדנו, ואם היינו דתיים או לא דתיים. דרך אגב, למדתי עד כיתה ג' שזה בהחלט תקופת המעברות, בבית ספר ממלכתי דתי, בסוף כיתה ג' חטפתי מהמורה, ישבתי בשורה ראשונה וחטפתי סתירה מצלצלת. בעקבות זה הוריי העביר אותי לבית ספר רגיל, ושם ההנאה הייתה הרבה יותר טובה.
ומדוע מלכתחילה התחלת בממלכתי דתי?
זה היה הכי קרוב לבית.
בני, מה אתה זוכר? בני?
רוצה לשמוע את דעתי?
כן, בטח. ודאי.
אני חוויתי חיים נפלאים במעברה, כמו שאני זוכר אותם היום. אני גם זוכר את הקשיים, את השיטפונות, את הפינוי, דברים כאלה, ואת המכרעות, ועוד כל... אבל בגדול, עברתי ילדות נפלאה במעברה, עד היום, שהתחלתי לכתוב לפני כמה שנים, זיכרונות, סיפורים, שירים, כל מיני דברים, הרבה מאוד בכתיבה שלי, קשור בתקופה ההיא במעברה, באנשים, בדמויות. המורה שלי, דוב רוזנטל מקריית חיים, חיפשתי אותו בבית הקברות בצור, ואמרו לי שהוא בחיפה בכלל, כי קריית חיים שייכת לחיפה. וחבר מהמעברה, שלמה אדרי, שלח לי את התמונה. המורים שלנו היו מהקריות גם, מקריית חיים. עד היום אני בקשר עם המורה שלווה, שהייתה מורה שלי בכיתה ג'.
וואה.
בכמה היא היום?
וזה נפלא, זאת אומרת, ויש לי באמת, עד היום, מעט שהתחלנו את העמותה ב-2017, והתחלנו לראיין, לקחת עדות בכל הארץ, מאנשים שחיו במעברות, התקפצו אנשים ומספרים לי סיפורים, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו ולראות את הסיפורים, גם חלק מתועדים בתמונות ובצילומים, אנשים מספרים גם קשיים, אבל גם חוויות נפלאות.
אולי תספר לנו בקיצור.
תראו יעקב, יעקב מה מספר.
אולי...
וגם הוא מספר נפלא.
בני, אולי באמת בשני משפטים, מה היה העמותה שהקמת בקשר למעברות? תספר לנו עליה בקיצור.
אני לא שומע אותך, גידור.
אני שואל, מה היה העמותה שהקמת ושעוסקת בתולדות המעברות?
אני ב-2017 הקמתי מתוך שאלות ששאלו אותי חברים, כי כתבתי איזה סיפור על קרב בחרמון, ואז אמרו לי שגילו שאני יודע לכתוב, גם אני לא ידעתי, ואז הפצירו בי לשבת ולכתוב. אז כשהייתי בנסיעות בחול, כתבתי סיפורים קצרים בלילה לפני השינה, ושלחתי לחברים, והתברר שהסיפורים הם על המעברות. אז אמרו לי, מה מעברות? אתה היית במעברה? חבר'ה מהצבא, מסיירת מטכ"ל, חבר'ה מהטכניון, חבר'ה אחרים. אמרו לי, בחיים לא דיברת על מעברה. ואז באפריל, 8 באפריל 2017, קמתי בבוקר, הלכתי למחשב, ב-4 בבוקר, לראות מה עם ישראל יודע על מעברות. ראיתי שמעט מאוד, החלטתי בו במקום, התקשרתי עם כמה חברים, והקמנו עמותה שנקראת המעברות מהקירה לתקומה, שבה אנחנו מנציחים את הסיפורים, את האנשים ואת המעברות באחד על אחד. אנחנו עושים כנסים, אנחנו עושים זה, אבל בגדול, כדי שיהיה לדורות הבאים ממה לשאוב מידע.
ומה פעילות העמותה, מה הפעילות, הפעילות בחיי היום יום?
איסוף עדויות, לדבר עם אנשים. אני צריך לדבר אנשים בני 90, פונים אליי דרך האינטרנט, בחברים, אני בחוגי בית, הזמינו אותי לפני שבוע, הופעתי בפני נשים של ויצו, שהרווחה הפנתה עליהם, והתברר שמספר נשים שם היו במעברה, והם ביקשו לשמוע עוד ועוד סיפורים, וביקשו שאני אבוא עוד כמה פעמים. זאת אומרת, כשאנשים נחשפים לסיפורים, אנחנו עושים שילוט, איפה שהייתה מעברה, אנחנו פועלים כדי שישלטו את המקום ושיביאו לילדים לשם ותיירים ויספרו להם את סיפור המקום.
יפה. שאלתי הבאה מופנית אליך, ברוך. בחוכמה של אחר המעשה, האם יכלה מדינת ישראל להציע להמוני העולים פתרון טוב יותר מבחינה אנושית, בריאותית וחברתית?
תראה, אני לא יודע אם בשנות ה-50 וה-60 יכלו להציע משהו יותר טוב, אבל אם אני משווה את זה למה שהעולים במרכאות, בלי מרכאות, מי שמגיע היום לארץ לפי חוק השבות, ומקבל בית, ומקבל מענקים, ומקבל פטורים וכולי וכולי, היום המדינה יכולה לעשות את זה. בתקופה ההיא, כשהייתה הצפה, של עולים שהגיעו מכל קצווי תבל, אני לא מאמין שאפשר היה לעשות יותר, וכל עוד החזיקו, כל עוד הצליחו להחזיק את הראש מעל המים, הייתי אומר דיינו. מי שרצה לקטר, קיטר, מי שקיבל את מה שנתנו לו, ולא נתנו הרבה בוודאות, ושמח בחלקו, הרגיש הרבה יותר טוב.
בני ודעתך?
אולי היו בקטגוריה הזאת.
בני, ומה דעתך?
אני חושב שזה נס. המעברות היו נס, מבחינה ארגונית, מבחינה מה אפשר היה לעשות עם מעט המשאבים שהיה, הפתרון הזה היה פתרון אופטימלי כדי לקלוט את מאות אלפי האנשים בתקופה כל כך קצרה, ובוא לא נשכח, ב-56 פרצה עוד מלחמה, ו-67 אחריה, ובאמצע היו פעולות תגמול, והיו פדאינים, וזרקו רימונים באשקלון ובכפר סבא. אז כל זה יחד, ועולים הלכו והלכו ועשו צבא. אנשים הגיעו לא רק במלחמת השחרור, שבאו מהשואה והלכו ונלחמו בקרבות ונהרגו. גם אחרי כן. בוא לא נשכח עוד מהתחילת ינואר, ב-13 לינואר, ספינת אגוז שטבעה.
בקיצור, בני, אתה רואה... יהודים
שאפו להגיע לארץ ישראל ולחיות פה במדינה שלהם. רק יותר מאוחר באו כל מיני רגשות ודברים, ופוליטיקאים חגגו על זה.
ולפני סיום, מה הייתם רוצים שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב, ונתחיל איתך, ברוך?
אני חושב שהדבר החשוב ביותר שצריך לזכור זה שתקופת המעברות היא לא בהכרח דבר שהוא בסיס לכיתורים, אלא להפך. היו דברים טובים, המדינה עשתה מה שהיא הייתה, מה שהיא יכלה לעשות. לא יודע כמה התאמצו ואם אפשר היה לעשות יותר. עובדה, ב-91, כשהייתה עלייה הרוסית, עשו הרבה יותר, נתנו הרבה יותר, אבל גם בתקופת המעברות נתנו בסיס בהחלט מספיק טוב. ומי שרצה והתאמץ, ובעיקר התאמץ ולא רק ישב ובכה, יכול היה להצליח, ולהצליח בגדול. או להצליח לא בגדול, אבל להצליח. לא בהכרח היה צריך להיכשל.
בני, דברי הסיכום שלך למשדר זה?
אני חושב שהיציאה מהמעברות, או קליטת היהודים שהגיעו הנה, צריך לזכור אותה כדבר אדיר. כל הבנייה של המדינה, התקומה שאנחנו רואים אותה, נעשתה בידי מאות אלפי העולים שהגיעו מכל העולם, ועשו מה שיכלו, מי בבניין, מי בחקלאות, מי במושבים, מי בעיבוי הקיבוצים, מי בעיר, מי בכלכלה, מי בביטחון. אם נסתכל ונראה, אז הדבר הכי חשוב שאפשר לקחת מתקופת המעברות, זה התקווה והרצון להשתרש בארץ ולראות פה את המולדת שלנו לכל דבר ועניין עם כל הקשיים.
יפה, מילות סיכום מאוד יפות, מאוד יפות. ותודה לכם, בני וברוך, על השידור של הערב, ונשתמע שוב פעם מחוץ למעברה.
תודה, בני אשר, מקים העמותה המעברות מהגירה לתקומה, ואלוף משנה במילואים ברוך אלון. ולפני שנסיים, עוד כמה צלילים מפי יזהר כהן, הנה ירושלים האחרת.
ולסיום, מאזינות ומאזינים, לשיחתנו עידן המעברות חלף, אך לא נשכח עדיין. לשמחתנו, כולנו חיים בדירות ובבתים מאבן, וזו הדרך הנכונה. ניפגש שוב ביום חמישי הבא, ב-10 לינואר, בתוכניתנו הסודות מאחורי הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה, והפעם נדון בכספי פיצויי ממשלת גרמניה שעזרו כה רבות לממשלת ישראל הצעירה. תודה לצוות האולפן ובראשם שוקי ואבנר. ערב טוב מפרופסור גדעון גרייף וממני בן שפט. שלום שלום ויהיה שלום.
אהובתי מול בית הספר לשוטרים ומול אותה גבעת תחמושת דם ועצל את כל פצעי החפירות כמו בדברים חובש הזמן בתחבושות קרירות של עשב ובשווקי הצבעונים צועק הרחוב עברית צרודה כזאת וערבית ניחרת שהעתיד על החשבון פורח חוב במפרעה לירושלים האחרת ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום משננות אחרי אלפי פתקים של צער את מאופן של היונים על החומות עם המחר המתהלך בך צעצד ומול מגדל דוד שווים האוהבים ימין משה וארתור עת עת וחרש פשוט לקטוף בך אשכולות של כוכבים אז לילה טוב לירושלים האחרת ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום ירושלים, ירושלים, ירושלים של שלום ירושלים, ירושלים
אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
Every time that you close your eyes